אתם יודעים שכבר כמה זמן יש לנו קבוצת ילדים. למה זה כל כך בום-בום? שוב משהו קורה עם הסאונד? טוב, בסדר. וזה ודאי שמאוד חשוב. אנחנו מבינים שבעוד כמה שנים הילדים האלו הם יהיו גדולים, והם יבואו וימלאו את המקום שלנו ויצטרפו אלינו. אצלנו זה כבר קורה בפועל. הילדים שהם בגיל 11, 12 והלאה, הם מתחילים להיכנס יחד עם הגדולים לעבודה שלנו בהפצה. הם טובים מאוד בצילום, באינטרנט, בעיבוד הסרטים. הם עושים קליפים, הם משהו לא טוב, אני לא יודע למה, זה מפריע לי, לא כמו שקודם. ואנחנו יודעים שאם אנחנו ניתן להם הכנה נכונה, אולי זה מדבר אליי. תסובב אותו בסיבוב, בסיבוב אביהו. תסובב אותו שמאלה, שמאלה. עכשיו? נו, זה... אז אנחנו בבני ברוך אצלנו יודעים עד כמה שהילדים האלה כבר נכנסים ל... לא, לא, תעשה אותו פחות גם כן, שלא יצעק. תתרחק גם אתה במיקרופון. אחד משניים, תתרחק קצת ממיקרופון והוא יעלה אותך, אבל יהיו כבר יותר גבוהים יותר. תעלה אותו. טוב, אז אנחנו רואים עד כמה שזה עוזר. חוץ מזה, מה לעשות? ילדים הם גודלים איתנו, הם גודלים אצלנו. כל יום שישי יש לי שיעור איתם. ואנחנו עוברים בתוכנית מיוחדת. הם במשך השבוע מכינים את עצמם לאותו שיעור, שיעור של 3/4 שעה, שיעור ארוך, והם חייבים להיות מוכנים לזה, מכינים הרבה שאלות וגם תשובות למה שאני אשאל. ואנחנו לוקחים איזשהו נושא, או בחירה חופשית, או תפיסת המציאות, או תחילת הבריאה, תהליך של הבריאה, סוף הבריאה, היסטוריה על פי התקדמות האגו, ועוד ועוד נושאים שאנחנו מבררים. ואני אגיד לכם ששיעור איתם הוא לא פשוט בשבילי. כמו שאתם יודעים שאני לא מכין את עצמי לשיעור עם הגדולים, עם ילדים, אני מאוד מפחד. כי השיעור הזה הוא אמנם שרבע שעה במקום 3 שעות, אבל אני יוצא ממנו ממש, אמנם בהתפעלות, אבל ממש עייף. כי צריכים להשתדל להסביר להם בגובה עיניים, ו... בשפה מובנת ורכה, ו הם 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 מוצאים ממני כל הכוחות. ככה זה מורגש. הגדולים יושנים, הגדולים שומעים כבר ככה בחצי אוזן. כן, כן. וילדים הם ככה קרציות קטנות. ואני אוהב מאוד את זה. ממש כמו שאנחנו רואים שגורים קטנים מוצצים את החלף מאימא. כך. אז זה בהחלט אתגר מאוד גדול, מאוד נעים, ונראה לנו שזה שטות ככה, אבל בהחלט כמה שאומרים לילד איזה מילה או משפט או זורקים לו איזשהו יחס למשהו, זה נזכר, זה נשמר אצלו, הוא שומר את זה, זה בונה אותו, וזה נשאר לכל החיים. אנחנו יכולים לראות בגיל כמוני עד כמה שאיזשהו מילה או איזשהו דבר שתפסתי מאבא, מאמא, מסבתא אפילו, זה נשאר, ואני אפילו לא מודע עד כמה שזה היום עדיין מכוון אותי בצורה מיוחדת על החיים. ואומנם שזה דברים יכולים להיות לגמרי לא נכונים ומקריים, אני זוכר אותם ובתת הכרה הם עובדים. לכן מאוד חשוב לנו לבנות לפני הילדים שלנו יחס יפה, נכון, תפיסה נכונה, הסתכלות נכונה על העולם. ומאיפה אנחנו יודעים מה נכון ומה לא? אנחנו הרי בעצמנו מתקדמים. אז אם אנחנו נמסור להם את ההסתכלות לכיוון הנכון, זה כבר יקדם אותם אחר כך, והם ילכו קדימה בעצמם. זאת אומרת, הכיוון זה חשוב למסור להם. אז בוא ניתן להם זמן לשאול שאלות. קודם כל נגיד תודה רבה לכל המחנכים שלנו. אין, איפה הם יושבים? אני לא רואה אותם. זהו, נו, בחולצה ירוקה. כן, מקומו. הם מתביישים. נו, אתה זמר כמו שאני יודע, נו. קומו, קומו. קומו. תסתובבו, תסתובבו. הם מהבוקר עד הלילה, גם אתמול וגם היום וגם מחר, עד שאנחנו נמצאים כאן בדיבורים, באוכל, בכל הדברים שאנחנו כאן עושים. הם כל הזמן נמצאים עם ילדים ועושים עבודה גדולה וקשה. אנחנו יודעים מה זה לטפל בילדים, ובאמת עושים את זה בצורה יפה מאוד. אני מאוד מקווה שאנחנו נבנה קהילה גדולה של הילדים, שעל ידי הקשר הווירטואלי, שבזה הם מומחים גדולים יותר מאיתנו, הם יבנו לעצמם קשר יפה חזק ויהיו באמת ככלי אחד. נו, ועכשיו נלך לשאלות. מי הראשון? או הראשונה? No, ladies first. No. Me?
Okay, somebody has a question.
Put There's a hand. Girl here.
No.
Stand up. Stand up.
Why is there pain in the world?
יש כאב בעולם. למה יש כאב בעולם?
כאב?
כן.
למה יש כאב בעולם? הכאב בעולם הוא נובע ממקום ריק בנו. יש לפעמים סתם אני מרגיש אני רוצה משהו, נגיד איזה ממתק. יכול להיות שיותר מזה אני רוצה משהו יותר חשוב, אני רעב. יכול להיות שחסר לי קצת רוגע, אני עצבני. יכול להיות שחסר לי קצת בריאות, כואב לי הראש. יכול להיות שעוד יותר חסר לי, כל הזמן יותר חסר, כן? כבר בדרגות כאלה שאני מרגיש חיסרון ככאב. הכאב יש לפעמים נעים, וכאב הוא באמת לא תמיד רע. אם הייתי מכניס יד לאש ולא הייתי מרגיש כאב, שאני מיד מושך את היד חזרה, אז היד הייתה נשרפת. זאת אומרת, כאב זה עוזר לנו להישמר מדברים רעים, כן? כמו פחד ועוד כל מיני דברים, הרגשות כאלה שליליות כאילו, אבל אם זה לא שלילי, כן? אם לא הייתי מפחד, הייתי מפיל את עצמי מהגג. לא הייתי מפחד מהכלב רע. זאת אומרת, כאב, איסורים למיניהם, כל מיני הרגשות הרעות, הן לא רעות, הן רק אומרות לנו שאנחנו כאן נמצאים במצב שחסר בו מילוי, צריכים למלות אותו באור, בהרגשה נעימה, בבריאות, באוכל, במשהו, אבל מקום שחסר. לכן צריכים תמיד להתייחס לכל דבר שבחיים שהוא לא כל כך נעים, עד הכאב הגדול ביותר, שהוא מצביע לנו על המקום שאנחנו צריכים לעשות בו תיקון, ואז הכאב הגדול יהפוך להיות לשמחה ותענוג גדול. לזה הוא קיים, כדי לכוון אותנו להפך ממנו, לתענוג ולמילוי. עוד שאלה? נו, עכשיו ילד. בסדר. נו, לא חשוב לי.
What is the difference from the creator and humans?
מה ההבדל בין הבורא לאנשים?
הבורא זה כוח של אהבה ונתינה, כל טוב, חום שיש בעולם. הוא קיים לבד, ומתוך זה שהוא טוב יש לו דחף להיטיב, ולכן הוא ברא את האדם. וחוץ מהאדם ברא עוד הרבה דברים שלכולם רוצה לתת, רק כדי שהם הכירו שזה הוא נותן, שיבינו איך הוא נותן, שיהיו קרובים עליו. אז הוא מסתיר את עצמו עד שאנחנו נבין אותו ונתקרב אליו, ואז נקבל הכל מה שיש לו. אז ההבדל בין בורא לאדם, שהאנשים, בני אדם, הם המקבלים, והבורא הוא נותן. ומהבורא יש תמיד מלא נתינה, שפע. אבל אדם צריך להכין את עצמו כדי לקבל את השפע. זה ההבדל. עוד? No?
Why is it so hard to teach us?
No?
מה?
למה זה כל
כך קשה ללמד אותנו? Ну, каше. Они гале лахасот. Ле ладим каше леламет ки и фшаро там лерамот. לגדול אתה יכול לבלבל אותו. אבל ילד, הוא בכל זאת יישאר עם השאלות. אני שומע אחר כך שאומרים עליי, הרב לא ידע להסביר את זה. כך מדברים ביניהם. והם צודקים. הם צודקים. כי השאלה הטבעית שיוצאת מהילד בצורה טבעית ממש, בלי פלפולים ובלי בלבולים שלנו, היא דורשת מילוי פשוט. זה כאילו שאתה צריך לקחת אותו ולעלות לאותו מצב שעליו הוא שואל. ואתה מתחיל להסביר לו, לא, אתה צריך הרבה ללמוד, אתה צריך לעבור הרבה במצבים, אז אתה תבין, אז אתה זה. זאת לא תשובה. תשובה זה מילוי. ואתה לא ממלא אותו, אתה אומר לו, איך הוא יכול לגרום לעצמו מילוי? אז ודאי שזה לא תשובה. זה רק האמצעי, כלי. ולכן קשה ללמד ילדים, מפני שהם בצורה פשוטה, ישירה, שואלים על המילוי. רע לי, אני רוצה את זה, והוא לא יודע פשרות. אם הגדולים היו נשארים באותו תקיפות השאלה כמו שהילדים, היו מתקדמים טוב מאוד. העיקר בלימוד שלנו, בחינוך שלנו, לא לסתום את הילד, לגרע אותו עוד יותר לשאול, שישאר עם שאלות. כי בעיה היא בכל החינוך שלנו, שאנחנו סותמים את הילדים, כמו שאנחנו שאלנו כל אחד, אתם, אבות ואימהות. אנחנו שאלנו את השאלות, או שרצינו לשאול אבל לא היה למי. וככה אם דיקינו אותם והם נשארנו בנו ככה בצורה מדוקה פנימית ללא תשובה, ואנחנו כבר לא אפילו מתביישים להוציא אותם ולשאול שוב ושוב. אז בכל אחד מאיתנו יש ילד קטן, ואנחנו צריכים ללמד אותו. אז יש כאן הרבה ילדים. עוד שאלה. עכשיו זה בסדר. No.
Why do the people here drink so much?
למה אנשים פה שותים כל כך הרבה?
זה בהחלט אני לא יודע אם זה נכון. נראה לי שמשהו עוצר אותם, משהו סוגר אותם, הם מתביישים, והם יודעים שאם הם קצת שותים זה מבלבל אותם, אז נעשים יותר פתוחים, יותר חמים לאחרים, יכולים יותר לפתוח את עצמם, זה גורם להם לחיבור. לכן אם השתייה היא ברמה כזאת שגורמת לחיבור בין בני אדם, כמו כל האמצעים האחרים שגורמים לחיבור, זה דבר טוב. אבל צריכים לשמור על האיזון הזה. יכול להיות שזה נורמלי ויכול להיות שיותר מדי, אני לא יודע. יכול להיות שזה מצביע עד כמה שהם בינתיים עצורים בפנים הגדולים האלו, וצריכים אנחנו לדחוף אותם, להתקרב, ואז הם לא יצטרכו את השתייה. עוד? נו, בנות אולי. Girls.
But how can we feel light in this world? How can we feel light in this world?
איך זה שאנחנו מרגישים אור בעולם הזה?
האור שאנחנו מרגישים בעולם הזה, באמת אני מאוד מרגיש, זה מסנבר אותי.
רגע רב, תיקון קטן. איך אנחנו יכולים להרגיש אור בעולם הזה?
סליחה. אז גם כן האור הזה שאנחנו מרגישים בעולם הזה, זה התוצאה מהאור העליון. היה מקובל גדול לפני 800 שנה, קלור הרמב״ם. אז הוא כתב הרבה לפני איינשטיין ולכל הגדולים האלו, שהעולם שלנו נמצא תחת מהירות האור. כי האור שלנו הוא תוצאה מהאור העליון, הרוחני. העולם שלנו הוא רצון. אין יותר מרצון, אין חוץ מרצון. וזה שאנחנו מרגישים ברצון נקרא העולם. אם אני נמצא ברצון רק לקבל לעצמי מה שאני מרגיש, זה נקרא העולם הזה. אם הרצון שלי קצת משתפר, ואני מוכן גם כן להרגיש עם הזולת יחד, עם האחרים יחד, זה נקרא עולם העשייה, אחר כך יצירה, בריאה ועוד, בסך הכל חמישה דרגות. עד שאני מרגיש עם כולם יחד, אם אני מעורב בהרגשה, אם ברצון, אז אני מרגיש עולם אינסוף. זאת אומרת, אין עולם. העולם זה ביטוחי. זה מידת ההרגשה שלי, מידת הרצון שלי. עד כמה שרצון שלי או כולי לתוכי, אז זה נקרא העולם הזה. ואז בצורה כזאת אנחנו לא יכולים להרגיש אור העליון. אנחנו יכולים להרגיש רק את האור הזה, אור של השמש, ירח וכן הלאה. אם אני יוצא מעצמי קצת ומתחיל להרגיש עוד רצונות נוספים מחוץ לי, אז אני מתחיל להרגיש אור העליון. אבל זה כבר לא נקרא העולם הזה, זה כבר נקרא שאני נמצא בעולם העליון. בעולם הזה היינו ברצון רק לעצמי, אף פעם אי אפשר לקבל ולהרגיש את האור. אז כל העבודה שלנו, למה אנחנו לומדים, למה אנחנו משתדלים במשהו בחומת קבלה, איך לצאת מעצמי, ואז אני מרגיש את האור. וגם אז אני מרגיש את עצמי מחוץ לגוף שלי. אני כאילו חי נצחי, בלי שום קשר לגוף. הגוף יכול לחיות, יכול למות, ואני מרגיש את עצמי קיים. עוד
What is the source of our ego?
מהו המקור של האגו?
המקור של האגו הבורא. הוא מקור הכל. לכן יש לי משהו טוב, זה ממנו. יש בי משהו רע, זה ממנו. כך תגיד לי אמא שלך. רק מה, על ידי זה שהוא נותן לי גם טוב וגם רע, הוא רוצה שאני באמצע שיעמיד את עצמי, יציף את עצמי, שאני יציף את עצמי ככה באמצע, ואני אבדוק מה זה נקרא טוב ומה זה נקרא רע שבא מימינו, שניים, ואני אבנה את עצמי באמצע לבד, עצמאי, בצורה שזה אני. אמנם שגם טוב וגם רע באים ממנו, אבל אני אהיה אני, עצמאי, המחובר מטוב ומרע יחד. וכשאני מחבר אותם, אני יכול לחבר אותם כך, כדי לדמות לו. ואז אני משני הכוחות האלה, רע וטוב, בונה ממני אדם. זה אדם, זה נקרא דומה לבורא. זה אנחנו צריכים לבנות. אז הבורא הוא מקור לכל דבר. אבל אי אפשר לבוא לאמא ולהגיד, את צועקת עליי, זה מהבורא. כי הוא נותן לך גם טוב וגם רע. ואתה צריך להסתדר ולבנות משהו טוב משניים. תצליח בזה. No. What?
My question is, if everybody studied Kabbalah and they reached this internal happiness and they corrected their souls, what do we have to work on if everybody's happy?
אם כולם ילמדו קבלה ויגיעו לאושר הפנימי ויתקנו את נשמתם, אז אם כולם שמחים, על מה ישאר לנו לעבוד?
מי אמר שצריכים לעבוד? מי רוצה לעבוד? אני רוצה לנוח, לשחק בגולף. בשביל מה לעבוד? את כל כך משתוקקת לעבוד, איפה אמא שלך? מטרת העולם זה תענוג ומנוחה. כך כתוב. זה המטרה שאליה אנחנו מגיעים. ומה מה זה נקרא מנוחה ותענוג? מנוחה שאנחנו מתקנים כל האגו שלנו, שיהיה כולו להשפיע, והאור העליון ממלא אותנו כולנו יחד, שאנחנו מתחברים יחד במילוי המושלם מלא, כמו בעולם אינסוף, וכולנו נמצאים כאיש אחד בלב אחד, האלוקים הבורא ממלא אותנו, ואותו המצב המושלם היא המטרה, ואז אנחנו מרגישים אותו השלמות. המצב של היום הוא נראה לנו שכל פעם אנחנו צריכים משהו לרצות ומשהו לקבל, משהו לרצות ומשהו לקבל, כי בלי חיסרון אין תענוג, בלי חיסרון אין תענוג. אני רוצה עכשיו משהו, לקחתי לגימה וטוב לי, עכשיו עוד משהו אני ארצה, עוד לקחתי עוד משהו טוב לי. זאת אומרת, במצב שלנו אין תענוג בלי חיסרון הקודם, אבל זה לא מצב האידיאלי. מצב האידיאלי כשאנחנו נמצאים גם בחיסרון גם בתענוג יחד, שאין לי קודם זה ואחר כך זה, קודם זה ואחר כך זה, אלה שהם נמצאים יחד. אבל תענוג לא מחבא את החיסרון. נגיד אני הגעתי עכשיו לתענוג מושלם, משהו שמשגע אותי ממש, הממלא אותי לגמרי, אני לא רוצה שהוא יעבור, ואני לא רוצה שחיסרון שהרגשתי קודם עליו יעבור, שיתקיימו יחד, יחזיקו זה את זה. כך זה המצב שלנו בעולם אינסוף. אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא מבינים מה זה יכול להיות. זה דבר שהוא, זה נקרא שלמות. לכן טוב ורע מה שהוא אמר קודם, איך, מאיפה האגו? האגו, אנחנו רק מתקנים אותו, שום דבר לא מוחקים, שום דבר לא שוברים, אנחנו משלימים, רק קושרים יחד נכון כל הדברים הרעים עם כל הדברים הטובים, כל החיסרון עם כל המילוי, על ידי המסך שקושר אותם יחד, ואז נמצאים תמיד בחיסרון ותמיד במילוי כל הזמן. המסך באמצע ביניהם הוא לא נותן להם להיעלם, גם לזה וגם לזה, ואז נמצאים בתענוג נצחי. וזה לא משעמם כמו שאצלנו, שנמאס לי, אני כבר רוצה משהו חדש. לא, אני שומע הרבה פעמים מאנשים ש, כמו שאנחנו לפעמים יודעים, שמגיעים למשהו שרצינו כל כך, רוצים כבר שזה ייגמר, אפילו שיהיה קצת יותר רע, כי התענוג עצמו ללא חיסרון לא מורגש כתענוג. אבל ברוחניות זה ממש נצחי. לעלות מעל הרצון ולהתקשר לתענוג, שרצון נשאר למטה ותענוג למעלה ובאמצע המסך, וכולם יחד נמצאים בפרצוף אחד, היינו בתוך הנשמה, זה ממש המצב הטוב. נו, עוד? בבקשה, נו, מהר.
How do you know if your point in the heart is a soul?
איך אתה יודע אם הנקודה שבלב שלך זה נשמה?
נשמה זה נקרא חלק ירוקה ממעל. מה זה חלק? זה משהו קצת שאני עכשיו מרגיש. האמת, הנשמה זה לא קטנה, היא לא קטנה. היא כל הרצון שהבורא ברא. הנשמה שלי ושלך ושלו ושלו, כל נשמה היא אותו רצון שבורא ברא. אפשר לשאול, רגע, אם נשמה שלי זה כל אותו רצון שהוא ברא, אז איזה עוד רצון נשאר לנשמה שלו ולנשמה שלו ונשמה שלו? כבר זהו, אם אני לוקח כל הרצון הזה לעצמי, לא נשאר רצון לאף אחד? זה לא נכון. הרצון הזה שבורא ברא, כל אחד ואחד משתמש בו כנשמה של עצמו, וזה לא מפריע לאף אחד. אף אחד כאן לא גונף מהשני, אבל כל אחד הוא מרגיש את הרצון הזה מלכתחילה עכשיו כנקודה קטנה אחת שהוא שואל את עצמו, למה אני חי, בשביל מה אני חי, מה טעם בחיים שלי, איזה מטרה יש לקיום שלי, כל מיני השאלות כאלו שהם שייכים למטרת החיים, מטרת הקיום, שהבהמה לא שואלת. זו שאלה שאדם שואל. בשאלה הזאת האדם הוא יותר מהבהמה. ובאמת שכולנו שואלים את אותה שאלה. אין אדם בעולם שלא שאל את עצמו אי פעם, בשביל מה אני חי? גם אנחנו שהיינו ילדים שאלנו ואחר כך שכחנו, כי לא קיבלנו הסבר. אבל אתם מאושרים צריכים להיות בזה שיש מצב חדש בעולם, שאתם יכולים לקבל את התשובה ולהיות מתוך זה אדם. אז אם אנחנו לא עוזבים אותה השאלה, בשביל מה אני חי, וכל הזמן פותח אותה וכל הזמן מגדל אותה השאלה, מפתח אותה ומתחיל להתקדם עם החיסרון הזה הגדול, לדעת בשביל מה אני חי, מה סוד החיים, מה מטרת החיים, אז יוצא שאני פותח בזה את הרצון שלי יותר, 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 יותר. זה נקרא שאני פותח את הנשמה שלי. אני מתחיל לקבל בתוך הרצון הזה הרגשת החיים שלי, הרגשת המקור שלי, מאיפה בא החיים, מהבורא. הוא מתחיל למלות את השאלה הזאת, את החיסרון הזה. ואז אני בתוך החיסרון הזה מתייחד עמו, מתחבר עמו. לכן הנשמה היא נקראת חלק אלוקה ממעל, ששם אני מרגיש הבורא רק בצורה חלקית, אחר כך קצת יותר, אחר כך עוד יותר, עד שאני פותח חיסרון שלי, הרצון שלי לדעת מה עם החיים שלי עד הסוף, ואז אני תופס שם ומרגיש כל הבורא. זה מטרת החיים שלנו. ואז אנחנו נעשים בזה ממש כמו נצחי, שלם, גדול, ממש. נו, עוד משהו וזהו.
Is it really true that the higher level people get, to the less pain they get?
האם זה נכון שככל שאדם עולה ברמה, יש לו הוא סובל מפחות כאבים, יש לו פחות כאב?
אני הייתי אומר כך, כמה שאדם עולה יותר, הכאבים שלו משתנים. הוא מפסיק להרגיש כאבים מהעולם הזה. זה איכשהו מסתדר. הוא מתחיל להרגיש כאבים, חסרונות, מהעולם העליון יותר. עד כמה שהוא לא מחובר לאחרים והיה רוצה להתחבר, עד כמה שהוא לא עדיין, עד כמה שהוא רחוק מהבורא ומרגיש הריחוק הזה ושצריך להתקרב, הוא מרגיש עד כמה שהוא צריך להיות קשור לאחרים, עד כמה הם תלויים בו. אז יש לו צער, מה שנקרא צער גידול בנים. הוא מרגיש שכל העולם תלוי בו, ואז יש לו צער, למה הוא לא מתקן אותם, למה הוא לא נותן להם. זאת אומרת, יש כאבים, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, כאבים מחסר לי, ויש כאבים שאחר כך אנחנו מרגישים שזה כאבים שאני רוצה לתת. וזה כאבים שהם לא פחות מאלו שכאבים מקבלה. כתוב כמה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק לו יותר. כמה שהילד, נגיד, סובל, יש לו בעיות, התינוק הקטן בדרך כלל הם סובלים מעיכול, מכל מיני בעיות, כן? האמא סובלת יותר, שהוא בוכה וכואב לו. אז ישנם איסורים ובעיות וכאבים עד גמר התיקון, ואדם עובר לאט לאט מבעיות ומכאבים שחסר לו, כואב לו, לזה שכואב וחסר לאחרים. וזה בעצם, בזה הוא מרגיש את עצמו כבורא, שיותר ממה שאנחנו כתינוקות סובלים מזה שרוצים לקבל, ובינתיים הקיבה שלנו מקולקלת, אנחנו לא מסוגלים לקבל ממנו. הוא סובל מזה שלא יכול לתת לנו, וזה סבל מאוד גדול. אז להגיד שאין כאב, יש כאב. אמנם שכאב הזה יותר קשור להבנה, להרגשה, לראיית התכלית, אבל בכל זאת הכאב הזה הוא נשאר. ואז אנשים שמתקדמים, הם מתחילים להרגיש את הכאב של כל העולם, שנקרא משתתף עם צער, הזולת זוכה לנחמת הזולת. כי שאתה סובל עבור אחרים שהם ריקניים, עוד לא מתוקנים, אתה מתחבר לרצונות שלהם. על ידי זה שאתה מתחבר איתם, אתה יכול להתחיל לתקן אותם ולמלות אותם. אבל יש בזה תפקיד מאוד גדול לכולנו, ובכל זאת, כמו שאנחנו רואים בעולם שלנו, אף אחד לא מוותר להיות אבא ואמא. אמנם שלגדל ילדים זה לא כל כך דבר קל, כך גם כן עם התפקיד שלנו לתקן את העולם. עוד? מה? מו? וואן מו? בסדר. אני מוכן ללמד ללמוד עם ילדים כל הזמן. נו?
Why do we have to go through so much to reach the creator?
למה צריך לעבור כל כך הרבה כדי להגיע לבורא?
המרחק בינינו הוא 125 מדרגות. אתה רואה, יש כאן וילון. אז הבורא נסתר אחרי 125 וילונות, ומשם הוא צועק, תבוא אליי. הצעקה הזאת, אני שומע שחסר לי משהו. אני לא יודע ממי, מה רוצה ממני, מי רוצה, אל חסר. ואני, כדי שלא יחסר, עושה איזושהי פעולה, מתחיל להתקרב, מתחיל ללכת. אז כל פעם הוא צועק קצת יותר, קצת יותר. עד כמה שצועק יותר, אני מרגיש כאבים יותר. עד שאני לא מתחיל להבין שאני צריך בעצמי להשתנות. מה השינוי? שאני לוקח וילון ומוריד אותו, ואז נעשה יותר קרוב אליו. איך אני עושה את זה? הוילון הזה זה תכונת ההשפעה. אני צריך לקחת את תכונת ההשפעה הזאת הקרובה אליי ולהכניס אותה בי, להיות קצת יותר משפיע, ואז אני נעשה קרוב אליו בצד אחד. כבר זה עוזר לי לשמוע אותו בצורה הנכונה אחרי צד אחד הזה, כי כבר יש לי משהו ממנו. לכן הבעיה היא בצד הראשון. אחרי זה אני שומע הוא צועק, תבוא אליי. נו, אני כבר מתחיל להרגיש, להבין מה הוא רוצה ממני אחרי צד הראשון. ואז כבר אני הולך ומוריד וילון השני, היינו קונה את תכונת ההשפעה הזאת ועובר הלאה. וכך כל פעם. הבעיה שלנו זה רק הצד הראשון, כי אנחנו לא יודעים מה רוצה. אז באים חכמים, כותבים ספרים ומלמדים אותנו להבין מה הבורא רוצה בכל הצעקות שהוא צועק, שאנחנו נבין. לפעמים אמא ואבא לוחצים וצועקים ודורשים ומתרגזים, נכון? לא קורה לך כל פעם ככה? אצלי זה קרה. אני פחדתי מאוד מאמא שלי. היא הייתה מאוד מאוד קשה. היא הייתה מנהלת מרפאה גדולה, הייתה רופאה, ותמיד הייתה ככה מתייחסת אליי כמו לחולים. זה פחדתי מאוד. אז תמיד כאילו רואה בי איזה מחלה ככה, זה ככה, שאני לא בסדר. אז אנחנו צריכים להבין את הדרישה הזאת. כמו ההורים לפעמים לוחצים ואנחנו לא מבינים מה הוא רוצה, מה היא רוצה, אמא, תעזוב אותי בשקט. ואותו דבר ככה אנחנו מתייחסים לבורא. אז הספרים, הלימוד, השיחות כאלו, הם עוזרים לכל אחד ואחד להבין את כל הטבע מה שיש. כי זה הכל אני צריך לפרש לעצמי כפניית הבורא אליי. זה הוא פונה אליי, ככה הוא רוצה ממני משהו, בזה שאני עכשיו מרגיש, בזה שאני שומע ורואה, ואני מבפנים מרגיש, ומישהו צועק עליי, ומישהו ככה, ומשהו ככה. זה בעצם הבורא רוצה בשפה כזאת להגיד לי משהו. אז העיקר בשבילנו זה להבין מה הוא רוצה בזה לספר לנו, למה הוא בצורה כזאת קורא לי, ואז מתוך זה אנחנו נגיב נכון ונוכל להסתדר עמו. זהו? נו. אני מספיק. תודה לילדים. אנחנו השנה רוצים לפתוח בית ספר, ונקווה שכל השיעורים שלנו ישדרו לכל העולם מאותו בית ספר, ומתוך זה אנחנו נקדם ילדים שבכל העולם. ביי. ביי. עוד פעם תודה רבה לכל המחנכים.
The first generation.